צהריים טובים. אנחנו אתמול הזכרנו את פירושו של הרב צבי יהודה למשנה במסכת אבות, המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נא אילן זה ומה נא ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. והזכרנו שלכאורה הבעיה של האדם הזה שהוא לא רואה את הקודש שבחול. כלומר, הוא שייך לקודש שבקודש, ההולך בדרך ושונה. והוא עושה הפסקה, ואז הוא נפגש עם עולם של חול, והוא לא רואה את נקודת הקודש בתוך החול. אז הוא מנתק בין המציאות הקודשית לבין המציאות הנראית חולית. הוא לא רואה הופעת קודש אחת בכל המציאות. אז הבעיה של האדם הזה, שהוא מפסיק ממשנתו. כלומר, הוא לא רואה את הופעת משנתו דרך האילן, דרך הטבע. הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא שנמצא בבית המדרש, והוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא שנמצא דרך, שמתגלה דרך ההיסטוריה, דרך הטבע, בעיקר דרך הטבע. אז על האדם הזה, הסביר הרב צבי יהודה, על האדם הזה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אבל אם הוא לא מפסיק, כלומר, אבל אם הוא לא רואה הפסקה, הוא לא רואה הפרדה בין הקודש שמתגלה בקודש בבית המדרש לבין הקודש שמתגלה במציאות, אלא רואה את הכל כמהלך קודשי אחד, עליו המשנה לא אמרה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. זה הסברו של הרב צבי יהודה. אבל הרב כאן בפסקה שלנו, פרק ט' פסקה ז', לא מסביר כך, מסביר בצורה אחרת, שהיא נדבך נוסף על גבי ההסבר הזה של הרב צבי יהודה. הרב אומר שאפילו אם האדם הזה לא מפסיק, כלומר אפילו אם האדם הזה רואה קודש בחול, היות והוא התחיל בקודש שבקודש, אז מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. וכאן שאלנו אתמול, עצרנו אתמול בקושייה גדולה, אנחנו רגילים לומר שהקודש שבחול הוא יותר גדול מהקודש שבקודש. אז איך זה מסתדר? אם אדם הגיע למדרגה כל כך עליונה שהוא רואה את הקודש בתוך המציאות הטבעית, החומרית, המוצומצמת, אז זאת מעלה יותר עליונה מאשר אדם שרואה את הקודש רק במציאות הסטרילית שנקראת בית מדרש, בית כנסת וכו'. אז איך יכול להיות שהמשנה אומרת, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו? וכאן פתחנו סוגיה גדולה, מה היחס בין הקודש שבקודש לקודש שבחול? זאת סוגיה באמת גדולה מאוד. היום ננסה טיפה להתחיל את העניין הזה. אם ניתן משל פשוט, כל אחד מאיתנו פועל במציאות שני סוגי פעולות. הוא פועל פעולה שבה האופי שלו יותר מתגלה, הוא פועל פעולה שבה האופי שלו פחות מתגלה. ניקח דוגמה פשוטה, הזכרנו פעם, נגיד יש אדם עם נפש מוזיקלית, הוא עוסק בנגינה, בשירה, לא משנה מה. כשהוא שר או מנגן, נכון יהיה לומר שאני פוגש אותו יותר בממד המגלה את אישיותו המיוחדת. לעומת, אם אני פוגש אותו כשהוא קורא ספר, רוכב על אופניים, אוכל ארוחת בוקר, גם שם אני פוגש אותו. אבל שם הפעולה היא פחות עצמית לו. זה נכון שמצד האמת העצמיות משפיעה על כל פעולה שהאדם פועל, גם פעולה שהיא לא מבטאת באופן ישיר את העצמיות הזאת. אבל באופן חישוני קודם כל, ברור יהיה שאם אני רוצה לפגוש את הנפש המוזיקלית של פלוני, של יוסי, אז אני אפגוש אותה כשהוא עוסק בנגינה בכינור, ולא כשהוא רוכב על אופניו. זה פשוט. אם נשתמש בלשונו של המהר"ל, הפעולה הראשונה היא פעולה עצמית לנפש של יוסי, יחסית, והפעולה השנייה היא פעולה מקרית. כלומר, יותר רחוקה. מסבירים המפרשים, מסבירים חז"ל, שהדבר הזה נכון גם אצל הקדוש ברוך הוא. וזה יסוד גדול מאוד שבעזרת השם נתחיל לעסוק בו היום בחמש ורבע בלימוד החדש שהתחלנו. גם לקדוש ברוך הוא יש פעולות יותר עצמיות ויש פעולות יותר מקריות. כלומר, אם ננסה רגע לעשות איזשהו סדר, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בשלושה כלים, דרך שלושה ממדים נקרא לזה. הוא מתגלה דרך חוכמתו ומימוש חוכמתו, זה נקרא תורה ומצוות. הוא מתגלה דרך ההיסטוריה, דרך ההשגחה. הוא מתגלה דרך הטבע, דרך הבריאה שהוא ברא בששת ימי המעשה, וממשיך לברוא. מסבירים חז"ל, כך אומר נפש החיים, שכשאנחנו נפגשים עם שלושת הממדים האלה, של תורה, היסטוריה, טבע, או יותר נכון צריך לסדר אותם, היסטוריה, תורה, טבע, או כנסת ישראל, תורה, טבע, ונעסוק בזה בעזרת השם אחרי צהריים, אז יש חלוקה עקרונית בין שלושת אלה. השניים הראשונים, תורה וישראל, זה גילוי יותר עצמי של הקדוש ברוך הוא. הוא החליט שדרך שני הגילויים האלה, שנקראים היסטוריה, שמופיע דרך עם ישראל, ותורה, דרכם הוא מתגלה יותר. כך הוא החליט. הוא פחות חוצץ את הופעתו. פחות שם מסקים על ההופעה שלו. ודרך הטבע הוא מתגלה כמובן, אבל הוא מתגלה פחות. אז אם כרגע אנחנו עוסקים לא בסוגיה של תורה וישראל, תורה והיסטוריה, אלא תורה וטבע, הולך בדרך ושונה ואומר מה נעילן זה. עכשיו לפי זה אנחנו מתחילים קצת להבין. האדם הולך בדרך, מגלה את הקודש שבקודש. התורה, הקודש העליון, שהוא פעולה יותר עצמית של הקדוש ברוך הוא. מפסיק ורואה את הפעולה היותר מקרית של הקדוש ברוך הוא. הקודש שבחול, המדע, החוכמה וכו'. אז ברור, אומר הרב, כמו שקראנו אתמול, איך אתה עוזב אור חיים דחיים ומתפשר על אור חיים? איך אתה עוזב קדושה חמורה מקורית ותופס במקומה קדושה קלה מעותקת? כמובן שלא תצא כאן תקלה, זה לא אומר שלהיות איש מדע זה לא חשוב. אני לא רוצה להגיד משפט שיסבך אותנו קצת, פחות חשוב מתורה. נעזוב את המשפט הזה, כן? כי זה צריך הערכת דיבור קצת. אבל זה ודאי שאנחנו לא יוצאים כאן נגד חס ושלום, כל מה שהוא קודש שבטבע. אבל קודם כל התחלנו איזושהי הבנה, שאדם שעוסק בתורה צריך לדעת מה הוא עוסק. הוא עוסק בקדושה החמורה. הוא עוסק בחיים דחיים. או כמו שהרב אומר, הוא עוסק במעיין האורה היסודית של התורה. בזה הוא עוסק. הוא עוסק בהופעה, אם אפשר לומר, העצמית של הקדוש ברוך הוא, שהיא תורה וישראל, או ישראל ותורה יותר נכון. בראשית אין ראשית אלא ישראל אלא תורה. אבל אם הוא מפסיק את המדרגה הזאת, ורואה בה חול קודש, אבל הוא יורד ממדרגתו, אז זה כאילו מתחייב בנפשו. ממש כאילו מתחייב בנפשו. כי איך אתה עוזב קדושה חמורה מקורית, ותופס במקומה קדושה קלה מעותקת. זאת שאלה גדולה מאוד. אבל אולי כאן עוד הערה אחת, כדי קצת להשלים את התמונה. אז מה יותר גדול? הקודש שבקודש, או הקודש שבחול? וכאן אנחנו נכנסים עוד טיפה. זה נכון שמצד המפגש בין הקודש שבקודש בכללותו והקודש שבחול בכללותו, אין ספק שהקודש שבקודש הוא יותר גדול מהקודש שבחול. מדוע? כי החול שהקודש מסתתר בו מסתיר את הקודש. אז אני לא נפגש עם הקודש לבדו בחול. אני נפגש עם הקודש שבחול ביחד כמכלול. אז הקודש שבקודש הוא יותר גדול מהקודש שבחול, אם אנחנו מתייחסים לקודש שבקודש כחטיבה אחת ולקודש שבחול כחטיבה אחת. כשאני אומר מה נעילן זה ורואה את ההופעה האלוקית, אני רואה את ההופעה האלוקית דרך החציצה של הטבע, של החומר, של המוגבל. אז זה ודאי ירידה במדרגה. זה פשוט. ולכן ברור שהמלאך הוא יותר גדול מן האדם. כי באדם יש נשמה בגוף. אז יש גוף שחוצץ בפני הנשמה. ברור שעולם הבא הוא יותר גדול מעולם הזה. אין בזה חידוש בכלל. אנחנו לא צריכים להתפלא על הרמח"ל פרק א' ועל הכוזרי תחילת מאמר שלישי. זה ברור מה החידוש בזה. הקודש שבקודש הוא יותר גדול מהקודש שבחול. זה פשוט. אלא מה? אם אנחנו נבודד את הקודש שבחול, נוציא רק את הקודש מהחול. רק אותו. ונשים אותו לבד מול הקודש שבקודש. ונשאל עכשיו מה יותר גדול? אז ברור שמבחינה זו הקודש שבחול יותר גדול, מסביר הרב. נשמת האדם יותר מהמלאך, למרות שהמלאך יותר מן האדם. מצד האמת, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. אבל מצד שני, שעה של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. ואין שום סתירה. כלומר, אם נוציא, לו היה אפשר להוציא, לבודד רק את הקודש שבחול, ברור שהקודש הזה הוא יותר עליון. אומר הרב באורות, הראיה, שהקודש הזה ירד לידי החולין הגמורים. אם הקדוש ברוך הוא שם קודש בחול גמור, משהו יכול לגלות את עצמו ולהעלות אפילו את החול, שזה הקודש שבקודש לא יכול לעשות. לכן מה שלמדנו בכיתה ג' בערך, שהקודש שבחול הוא יותר גדול מהקודש שבקודש, זה נכון אם אנחנו מסבירים את המושג הקודש שבחול, הכוונה הקודש לבדו שבחול, הוא יותר גדול מהקודש שבקודש. אבל עוד אנחנו חיים בקודש שבחול ביחד ולא מבודדים את הקודש לבד, אז ברור שהקודש שבקודש יותר גדול מהקודש שבחול. יותר קל לפגוש את הקדוש ברוך הוא בית המדרש מאשר באקדמיה דרך הפיזיקה. זה פשוט, מי שיאמר שזה לא נכון, הוא לא אומר אמת. זה ברור שזה ככה. מצד שני, אם אדם עולה למדרגה כל כך עליונה שיכול לראות את הקודש הפנימי בלי המעטפת החיצונית, זאת מדרגה עליונה מאוד. לכן ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק, מה אומר מן האילן? זה, הוא מתחייב בנפשו. הוא מתחייב בנפשו כי הוא פוגש את הקודש שבחול, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו פחות מהקודש שבקודש. זאת פעולה מקרית ביחס לפעולה העצמית. הרי הקודש שבחול הוא יותר גבוה, נכון, לבדו הוא יותר גבוה. אבל הקודש שבחול כמכלול הוא ודאי יותר נמוך מהקודש שבקודש. וכאן אני חושב, נסיים בזה, פתרנו איזושהי בעיה שאולי מטרידה אותנו לא מעט. מי יותר גדול? נחזור לדוגמה שהזכרנו, האדם או המלאך, עולם הבא, עולם הזה. אין שום סתירה. המלאך יותר גדול מן האדם, אבל נשמת האדם, לו היינו יכולים לבודד רק את הנשמה של האדם, היא יותר גדולה מהמלאכים. אבל הנשמה בגוף היא פחותה מהמלאכים. מה יותר גדול, עולם הבא, עולם הזה? מצד האמת, ודאי שעולם הבא. אבל מצד הפנימיות, כלומר מצד השורש, ודאי שעולם הזה. כלומר, במפגש שלנו עם העולם הזה, העולם הבא יותר גדול. אבל אם אנחנו נבודד רק את הקודש שבעולם הזה, הוא יותר גדול מן העולם. ולכן אין שום סתירה. מצד אחד, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, זה מצד הגילוי שלנו את העולם הזה. אבל מצד שני, אם אנחנו חושפים רק את הצד הפנימי של העולם הזה, תשובה ומעשים טובים, זה יותר גדול מכל חיי העולם הבא. אני מרגיש שככה התחלנו קצת לדגדג את הסוגיה הזאת, אבל אולי זה איזושהי התחלת הבנה כאן בפסקה שלנו.